שלום צופים יקרים, ברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו משדרים באתר שלנו ובערוץ היוטיוב. אתם מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה, ואתם מקבלים את התכנים שלנו ישר לפני כולם. אני שמח לארח היום את הרב אורי שרקי. שלום כבוד הרב.
שלום רבה. שלום לכל הצופים.
נכן לראות אותך שוב, בשמי ובשם הצופים. הרב, לפני שנתחיל אני רוצה לעשות איזושהי העברה קטנה. היה בעקבות התוכנית האחרונה שלנו, בתוכנית השלישית או השנייה בטרילוגיה של מסע האומן, דיברנו לגבי, בין היתר, לגבי השיר של חנן בן ארי או הקליפ של חנן בן ארי. אני רוצה להבהיר שאני שאלתי את הרב אך ורק, וכל הטרילוגיה הזאת עסקה בעצם בדרכו של האומן, בשאלות של האומנות מגויסת וגבולות האומנות עצמה, ולא עסקנו בכלל בשאלות הלכתיות. האמת שאנחנו לא עוסקים, לפחות אני בתוכניות שלי לא עוסק בכלל בשאלות הלכתיות, ככה שהנושא הזה בכלל לא עלה לדיון, אלא זה היה דיון הגותי בלבד.
אכן כן, האמת היא שגם לא התייחסתי לקליפ של חנן בן ארי, וכי לא התבקשתי לדבר על הקליפ ההוא. אני דיברתי באופן עקרוני מהי יצירה, מהי יצירה חופשית, מהי יצירה מגויסת, ולא התייחסתי בכלל לנושא ההלכתי, כי הרי בכלל באותו הזמן שאתה ראיינת אותי, טרם ראיתי בכלל את היצירה הזאת. ומי שרוצה לבוא ולטעות לגבי דבריי שכאילו אני התארתי את האסור, יבוא ויתאה, אינני אחראי על כל שימוש שנעשה בדבריי. אני בכלל ממליץ, כשאנשים רוצים לשפוט דברים שנאמרים בכלי תקשורת זה או אחר, שיבדקו את הדברים עצמם ולא למשל מה הכותרות הפרובוקטיביות או אחרות ש... מובאות שלפעמים גם אפילו לא אומרות את מה שאומרות דברים שהדובר לא אמר. אז אני מציע גם לגבי הצופים בערוץ טוב לשים לב לנאמר ולא לכותרות.
כן הרב, אני חושב שזה ככה, אולי זה יהיה פתיח לתוכנית שלנו. אני קורא לזה האדם הבינארי. יש לי תחושה שבתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, אנחנו קצת אולי בגלל עולם הדיגיטל שהכל זה און ואוף, אנחנו מסגלים איזושהי תכונה שהיא תכונה של בינאריות. זה או שאתה איתי או שאתה נגדי. יש ערוץ שבו מדברים רק, אתה מדבר לאנשים שחושבים כמוך והם מוחאים לך כפיים, ואנשים, האם זה, רגע, אז הרב כן הסכים או הרב לא הסכים? רגע,
עלינו אתה בצרנו, כן.
אנחנו מנסים להציג דעות קצת יותר מורכבות, אז אתה נתקע בבעיה.
מחשבה מורכבת איננה תואמת כל כך את עולם המדיה. בדרך כלל הזמן שיש לאדם לצפות בתוכן כלשהו בין שנייה ורבע לשנייה וחצי, ולכן ברגע שאתה מדבר על דבר שהוא יותר עמוק ויותר מורכב, אז קשה לקלוט במה המדובר. אבל ברוך השם שאתה כאן כדי להזהיר אותנו, שמלבד המחשבה הבינארית של או-או, יש גם מחשבה סינתטית, דיאלקטית, שיכולה לראות את האחדות שלמעלה מן החילוקים.
לפעמים אני חושב שאם הרב קוק היה נמצא איתנו היום, אז היו אומרים שגם הוא, רגע, אז תגיד, אז מה אתה אומר? אתה בעד או נגד? אתה בעד החילונים או נגד החילונים? את הדעות שלך הן יותר מדי מורכבות. גם עליו כנראה שהיו ביקורות.
אתה יודע, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי, אם פלוני היה חי, מה הוא היה אומר? אני חושב שאם אחת התכונות של אדם גדול, זה שאתה לא יודע מה הוא היה אומר אם הוא היה חי איתך. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע, אני יודע מה הוא היה אומר, בעצם הקטנת אותו לממדים שלך, וזה חבל.
כן, הרב צודק, אני מקבל את הביקורת, אני אשתדל לא לעשות את זה.
לא עליך, זה לא ביקורת עליך.
גם עליי, גם עליי. לפעמים אני אוהב לשחק באים.
יש אנשים שכל הזמן אומרים בציבור, אם, למשל אני ראיתי פעם דיון במאמר, האם זה טוב שיש מסעות לפולין, לנוער או לא. אז המחבר של המאמר הביא 11 סיבות להתנגד למסע לפולין, אחת מהן הייתה, אם הרב ציודה היה שומע על זה, היה מתנגד. איך הוא יודע מה הרב ציודה היה אומר על זה? טוב.
אם בגין היה שומע על זה, אם בגין היה רואה את הרפורמה הזאת, הוא היה מתהפך בקבר. זה מה שעכשיו אומרים על הרפורמה. אז כן, אנחנו אוהבים לפעמים לשחק באים. אבל אני רוצה רגע להרחיב עוד נקודה בנושא של הדיון הזה. אני חושב שבסופו של דבר גם חכמים מלמדים אותנו לפי הגישה הזאת, שקוראים לה בעולם של הצעירים אמלק, ארוך מדי לא קראתי, ואתה כותב איזה משהו, אז ככה כותבים לך את זה.
אז זכור את אשר עשה לך אמלק.
זכור את אשר עשה לך אמלק, יפה. אז לפעמים אנחנו מפסידים פה הרבה, כי בסופו של דבר גם חז"ל וגם כל הגמרא, בוא נמחק את כל הברייתות, בוא נמחק את כל הדעות שלא התקבלו, בוא, רגע, מה הוא אמר? זה או זה? אנחנו מפסידים פה כל העושר הזה, כל ה... הרי חז"ל לא סתם מביאים לנו גם את הדעות שהתקבלו, וגם את הדעות שלא התקבלו, וגם את הסיפורי רקע. יש איזה סיבה.
כן, וכן שני כתובים המכחישים זה את זה. זה אחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן.
אז אנשים צריכים קצת סבלנות, בטח באנשים שהם לא, הם מנסים להציג דעות מורכבות, דעות סינתטיות ודעות שמחברות דברים ומתמודדות עם העולם האמיתי, אז קצת סבלנות, קצת העמקה לא תזיק, וכמובן לא כותרות, גם בתור מי שחלק מהערוץ הזה, חלק מהמטרה לפעמים זה להביא גם טראפיק, בסוף אנחנו רוצים שאנשים יראו אותו, ולפעמים הכותרות הן לא ב-100% מדויקות, אז לא להסתמך על כותרות. הרב, רציתי לדבר איתך על נושא נוסף. שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, מבקש שיוצרים יחתמו על הצהרת נאמנות בשביל לקבל מימון מהמדינה. כמובן שנעביר את הדברים, להבדיל מהיום בכל דבר עושים, הוא לא פוגע ביצירה. זאת אומרת, מי שרוצה, אנחנו במדינה דמוקרטית, כל אחד יוכל לעשות מה שהוא רוצה, ולראות את זה סרט שהוא רוצה, ולהפיק את זה סרט שהוא רוצה, אין שום הגבלה על היצירה. אבל הוא אומר, המדינה היא תממן רק ורק יצירה, שהיא יצירה שלא פוגעת בחיילי צהל, ולא פוגעת בתדמית המדינה. ואני רוצה לשאול, האם הגישה הזאת היא גישה נכונה? ואני בעצם יוצא מנקודת הנחה שגם התורה שלנו, והתורה הקדושה שלנו, יש בעצם, המנהיגים לפעמים מוצגים בצורה שהיא בצורה לא מחמיאה. לפעמים יש דברים שאנשים נכשלים ואנשים נופלים, ויש לפעמים שאלות מאוד בעייתיות, שמהלך ההיסטוריה סבלנו מהם קשות גם בפולמוסים וגם בכל מיני אנטישמיות, דרכים אחרות של אנטישמיות, ובכל זאת לא צנזרנו אותם. אם היה מישהו שואל, איזה צנזור ראשי ואומר, תקשיבו, בוא נציר רק את הדברים היפים. אנחנו יודעים שבתורות העולם אולי זה ככה, אצלנו לא.
בוא נאמר על זה שתי הערות. ראשית כל, אני לא חושב שצריך להחתים אומן על שום דבר. אלא יכולה להיות מדיניות של המשרד, שהוא מחליט את מה הוא מממן ומה הוא לא מממן. כלומר, השפיטה האם היצירה הזאת היא פוגענית, האם היא לא עומדת בתנאים של מימון מטעם המדינה, זה המדינה צריכה להחליט, לא האומן. האומן, הוא, יש לו יצירה חופשית, הוא יודע שאחר כך דבריו יעמדו לביקורת של ועדה שתחליט האם זה עומד בקריטריונים של המשרד, הוא לא צריך לחתום על שום דבר. אבל יכולה להיות חקיקה או תקנה האומרת יצירה שלדעת מומחים אלה או אחרים, ועדה זאת או אחרת, פוגעת בשמה הטוב של המדינה או בחיילי צה"ל, היא לא תזכה למימון. למה לערב את האומן בדבר הזה? בנוסף לכך, אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין אמירת אמת לאמירת שקר. למשל, יש יצירות שבעצם מציגות את המדינה ואת חיילי צה"ל באופן לא רק מגונה, אלא באופן שקרי. אז ברגע שזה שקרי, אז זה כבר בהלכות לשון הרע. למה שאני אממן דבר שהוא שקר והוא גם מלכלך עליי? מה שאתה אומר על הדמויות המובאות בתנ״ך או בכל מקום אחר של גדולי האומה שנכשלו, מדובר בכישלון שבאמת היה, לא באיזה עיוות של המציאות. לכן יש פה שתי הערות, אני חוזר. המדיניות צריכה להיות של המשרד לא לערב את האומן. שתיים, צריך שזה, אם אתה בא לפסול, אתה לא תפסול אם מדובר במשהו אמיתי, גם אם הוא לא נוח ולא נעים לך. הבגיטנאי שהוא אמיתי.
כן, אני מבין, אני רוצה להקשות. אני שואל האם ברמה פרקטית, הרי בסופו של דבר לסרטים וליצירה טלוויזיונית קולנועית, יש גם השפעה על... מעמדנו בעולם, וכמובן זאת אחת הסיבות שהם רוצים בעצם למנוע איזה דברים שיפגעו בנו בעולם. אבל מצד שני, שאדם קורא כתבה על רעיון עם מישהו, וכל הכתבה היא רק מחמיאה או ביקורת הסרט. הכל מחמיא והכל משתפך והכל טוב והכל יפה. בסופו של דבר הוא פחות מאמין לזה, מי הם כותבים איזושהי כתבה, ויש בה גם ביקורת קטנה. אבל יש בה הרבה פרגון. אבל יש בה גם ביקורת. האדם הוא אומר, זה, יש כאן משהו אמיתי, אני מתחבר לזה, זה לא איזה משהו צבוע, זה לא איזה משהו שהוא כאילו ממומן, זה יותר עובר. זאת אומרת, אולי אם אנחנו נדע גם קצת, אולי צריך לדבר על הגבול. זאת אומרת, איפה באמת, הרב שם את הגבול בנושא של אמת ולא אמת.
הגבול הוא באמת לשקר, זה שם זה נמצא. ברגע שאתה אומר אמת, גם אם היא לא נעימה, היא ראויה להתפרסם. אבל הבעיה היא שהיום היצירה היא בדרך כלל משתדלת מאוד להיות אנטי-ישראלית, ואז היא זוכה באמת למימון המונים בעולם כולו. לכן אני חושב גם שלחוק הזה לא יהיה ממש שיניים, כי ברגע שאדם יאמר לא רצו לממן אותי, אז יש לו סיכוי הרבה יותר גדול להיות נצפה בעולם כולו, גם אם היצירה שלו מבחינה אומנותית איננה שווה הרבה.
כן, אני חושב שאפשר לקחת דוגמה מנושא של איסור פרסום. יש איסור פרסום על שמו של מישהו, אז אנחנו יודעים שהפרסום רק, זה כבר רץ ברשתות החברתיות ובוואטסאפים, וכבר כל מי שגם לא ידע מה מדובר, עכשיו כבר מחפש להבין מה מדובר, במי מדובר. אז כמובן. הרב, בוא, אני רוצה לנסות לחבר אותנו לפרשת השבוע. ובפרשת השבוע באמת אנחנו רואים שיש ככה גם הקולנוע, גם התרבות, אנחנו משתמשים בעצם בדברים שהם דברים שבחלקם הם דברים שאנחנו לוקחים מאומות העולם. אנחנו רואים שיש גם בפרשה שלנו, יש איזושהי הבנה שאנחנו צריכים לקחת איתנו משהו ממצרים.
אכן כן, ודאי, כלי כסף וכלי זהב. והזהב שיצא ממצרים שימש לשתי מטרות. בסופו של דבר הוא שימש גם לעגל וגם למשכן. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, זה אומר שהזהב של מצרים, כלומר הנשא של התרבות המצרית, כולל בתוכו דברים פסולים ודברים חיוביים. מה שנקרא ליקוט הניצוצות מתוך הקליפות שהמקובלים מדברים עליהם. וכנראה שהעבודה של הבירור יכולה להיעשות רק במסגרת עם ישראל. אפשר לומר שאנחנו כמין מעבדה היסטורית גדולה, שבה אנחנו משמשים, זה קצת לא נעים לומר, אבל כמין שפני ניסיון של ניסוי אלוהי גדול, שבו אנחנו עושים בירור בין הערכים החיוביים של מצרים לבין מה שאנחנו צריכים להיפטר ממנו, וזה בא לידי ביטוי השגחי, אפשר לומר, בשני המאורעות של עשיית העגל מזהב מצרים, ועשיית המשכן מזהב מצרים.
כן, וגם אנחנו בעצם, אם אני לא טועה, אנחנו בעצם, בני ישראל מצווים שם לאכול את להקריב את קורבן הפסח, ועדיין שהוא בבטן שלהם, לצאת איתו ממצרים. זאת אומרת, אנחנו ממש לוקחים איתנו את משהו שאכלנו בתוך מצרים, אנחנו לוקחים אותו איתנו החוצה ממצרים.
כן, כן, מגיעים לסוכות ושם עושים מצות.
אבל אנחנו צריכים מצד שני להתנתק בבקשה הרב.
כן, החיבור בין הניתוק ממצרים לבין החיבור אל אומות העולם בחג הסוכות, כל זה קורה בעצם באותו יום, כי הרי וייסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה, זה קרה ב-15 בניסן. כלומר, יש איזה מין קיצור דרך שמשקיף על ההיסטוריה בכללה, מראשיתה ועד אחריתה. זה דבר גדול. זאת אומרת שבסופו של דבר יציאת מצרים נקראת יציאת מצרים, לא יציאת ישראל. כאילו, מצרים כביכול צריכה לצאת יחד איתנו, יש משהו להציל משם. הביטוי וניצלתם את מצרים יש לו גם משמעות של הצלה. אנחנו באים לחבר את מצרים לזיכרון ההיסטורי שלנו. כלומר, בסופו של דבר, בהיסטוריה האנושית, התרבות המצרית הקדומה הלכה לאיבוד, כל מה שנותר ממנה זה מה שעם ישראל שמר בזיכרון שלו. אז כך שמצרים צריכה להודות לנו על זה שטרחנו לקחת ממנה את הזהב ואת הכסף.
זאת אומרת, הרב, האם אפשר לומר את זה גם על ימינו, שאנחנו ניקח את תרבות מצרים, ניקח את תרבות הנושא של הדמוקרטיה לצורך העניין, האם אנחנו בעצם גם מבררים את הנושא של הדמוקרטיה, אנחנו מאמתים אותו עם גישה לאומית, עם דברים נוספים, אנחנו בעצם גם פה מבררים אותו.
אכן כן, התבנית ההיסטורית של יציאת מצרים היא לדורות, הרי לא סתם התורה כתבה את הדברים האלה, אם זה לא היה רלוונטי לנו, זה לא היה גם נכתב בתורה. כלומר, אנחנו מבינים שכל גאולה היא גאולת העולם גם כן, היא גאולת אותם הבירורים שאפשר לברר מתוך התרבות הכלל אנושית. אפשר אפילו לומר שמה שבעתיד הרחוק יוותר מן התרבות המערבית, זה אותם החלקים שעם ישראל יצרף אל הנצחיות שלו. בין היתר גם המשטר הדמוקרטי. האם המשטר הדמוקרטי הוא חיובי או שלילי? ניתן לומר שגם וגם, מה ששלילי יידחה, מה שחיובי יתעלה. כך שבוודאי אנחנו חיים היום באיזה יציאת אירופה, בקנה מידה רבתי הרבה יותר גדול מיציאת מצרים, ומילא גם העילוי של הניצוצות שאנחנו מביאים משם, הוא בוודאי עוד יותר משמעותי.
זאת אומרת, זה אתגר שיש לנו עכשיו לברר את הניתוצות מתוך הדמוקרטיה. מי שבעצם רואה בדמוקרטיה כערך, שהוא ערך בפני עצמו, שהוא כביכול משהו שאני, הוא עומד בפני עצמו, הוא כנראה לא מבין את השיעור. השיעור
אין
עומד
שום ספק שיש לדמוקרטיה קבלות חיוביות. ואפשר לומר שחלק מן החרדה שמתרחשת בימינו זה החשש שמא מדינת ישראל לא תהיה רק יהודית, אלא גם תהיה דמוקרטית. וישוב האיזון בין הרשויות, ייתכן שיש בזה משהו שמפחיד את האליטות. בכלל, כל השיח שיש היום מסביב לשאלה של הדמוקרטיות של המדינה, נעשה מתוך בורות כמעט מוחלטת. לא בודקים במה מדובר, מה זה אומר, מהי דמוקרטיה, אלא יש בעיקר סיסמאות שמזכירות במידה רבה את ה רק ביבי, רק לא ביבי.
את האדם הבינארי, כמו שדיברנו עליו.
הרמה של הדיון, מה?
האדם הבינארי, כמו שדיברנו עליו.
בדיוק. האדם הבינארי, אבל ברמה מאוד שטחית, כלומר, הכל סובב מסביב לאדם אחד.
אז הרב, אולי יוכל ככה לתת לנו כאן איזשהו מורה נבוכים קצר לגבי המחלוקת כרגע ואיך אנחנו מתבררים ממנה. אנחנו יודעים שגם מרקס דיבר על נושא של הדיאלקטיקה, וגם הגל, וגם כמובן הרב קוק, להבדיל.
טובים ממני, משפטנים מכל העולם וגם בארץ, כבר דיברו על מה מדובר, רק שדבריהם בדרך כלל מקוטעים ולא נשמעים בכלי התקשורת כראוי. אבל בסוף, כי בעצם הוויכוח איננו על הדמוקרטיה או לא דמוקרטיה, אבל צריך לזכור דבר אחד. יש במדינת ישראל שלטון של העם. עכשיו, ברור שהחשש של רמיסת המיעוט על ידי הרוב, זה חשש אמיתי בשביל מי שהיה רגיל תמיד לרמוס את המיעוט בזמן שהוא היה בשלטון. אבל צריך אולי לומר את זה כך, יש צורך בוודאי בשיח ציבורי, יש צורך בפיוס לאומי. הפיוס הלאומי הזה אני מציע שהוא יהיה אחרי החקיקה. כל עוד הקריאה הזאת נועדה לעכב את המהלכים החיוניים כדי לשמור על מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית וחופשית, אני חושב שהוא צריך בינתיים להידחות, במיוחד שכעת הרוחות לא הטים. בעוד כמה חודשים, אחרי שתמומש החקיקה, יהיה מקום גם לשיח, והשיח הזה אולי גם יציע תיקונים במה שנעשה, אם כבר, אפשר תמיד לעשות תיקונים. אבל ברור שאי אפשר שהמיעוט ינסה גם לרמוס את הרוב ולמנוע ממנו את זכותו הטבעית לבטא את האידיאלים שלו בחקיקה.
זאת אומרת, הרב תומך בעצם לקחת את הרפורמה כמו שהיא ופשוט להכיל אותה ולנהל שיח אחר כך, אחרי שנכיל את הרפורמה כמו שהיא?
בדיוק הבנת. כלומר, אני חושב שאתה קצת מכיר אותי כבר כמה שנים, ואתה יודע שאני מהאישויות המחברות, אני תמיד בעד חיבור. אני רק אומר שהמקום של החיבור איננו בחקיקה. פוליטיקה היא מקצוע קצת אכזרי, שבו מי שיש לו דעה ויכול לקדם אותה, אז הוא מחויב לקדם אותה. אחר כך, מה שיש לעשות על מנת לרפא את הפצעים, זה בא לאחר מכן. איך אומר הרב קוק? בעל מלחמות, רק אחרי זה בורא רפואות.
הבנתי, מעניין, בהחלט דעה משמעותית. שאלה נוספת לגבי הפרשה. בתחילת הפרשה כתוב, ויאמר אדוני משה בו אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. זאת אומרת, כאילו הסיבה הראשונה בכלל לכל העניין הזה, היא בעצם בכלל המטרה היא לא אנחנו, המטרה היא בעצם מצרים.
נו, בוודאי, אני מרגיש בדבריך שאתה שמעת השיעורים שלי בנושא. אבל לא צריך את השיעורים שלי, הרי בפרשת וארא נאמר במפורש, וידעו מצרים כי אני השם, מנתתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. כלומר, המטרה של מכות מצרים היא ההתגלות של בורא העולם אל הגדולה שבאומות, דהיינו מצרים. מצרים מייצגת את הממד המתקדם ביותר של האנושות במקדם, על גבי זה, ומתוך כך נולד עם ישראל, ואז הוא זוכה להתגלות. אבל ההתגלות הזאת הוא זוכה לה בהר סיני, הרבה יותר מאוחר, כשעשר המכות מתמתקות והופכות להיות עשרת הדיברות. אבל ברור שיש מגמה אלוהית של התגלות אל כללות האנושות, ובמצרים זה היה אפשר לומר גם עם תוצאות הרות אסון מבחינתם של מצרים, אבל יחד עם זה הייתה גאולה למצרים דרך ישראל.
זאת אומרת,
צריך לזכור גם ש...
בבקשה.
צריך לזכור גם שמצרים תרמה לעם ישראל דבר גדול מאוד, את הגואל. כלומר, הגואל גדל בבית פרעה, ושם הוא קנה את כל המידע הנדרש, כל הכישורים הנדרשים, בשביל להיות מנהיג, בשביל לארגן הוויה פוליטית, בשביל להבין בחקיקה. כל הדברים האלה הכשירו את משה רבנו להיות זה שגואל את ישראל ומקבל את התורה. אחר כך שאפשר לומר שהתרומה של מצרים איננה מבוטלת כלל וכלל. בדיוק כמו שבדורנו, המוציא אל הפועל את היציאה מן הגלות, הרצל, בעצם גדל במסגרת של מדעי המדינה של העולם המערבי. רק הוא יכול היה להביא לידי כך שהתנועה של שיבת ציון תהיה גם תנועה מדינית פוליטית שבסוף מגיעה להקמת מדינה.
כן, גם אותו גואל, באמת אנחנו ראינו שעשה שינוי, ושאלת את עצמו, רגע, מה אני? אני, האם אני שייך לאומות העולם, או האם אני יהודי? אנחנו מכירים את כל נושא הרעיונות שלו שהשתנו, כמו, קצת כמו משה, שדיברנו על זה בשבוע שעבר. אז אם דיברנו שבעצם מצרים גם צריכה ללמוד מזה משהו, ובימינו אפשר להגיד שהמצרים של ימינו זאת ארצות הברית. התרבות...
כן, במידה רבה.
אז מה הם צריכים ללמוד, מה הם צריכים ללמוד מההתמודדות שלנו? כרגע, הבירור שלנו של הדמוקרטיה, מה אנחנו צריכים ללמד אותם, מה הם צריכים ללמוד, ואם אנחנו צריכים להתייחס אליהם, כי הם עכשיו נותנים לנו כל מיני שיעורים בנימוס
השולחן. העולם כולו בציפייה. העולם כולו נמצא בציפייה סמויה, לדעת מה היהודים יעשו. בסופו של דבר, גם הביקורת היא הזמנה של מענה. זאת אומרת, זה נכון ש... הרבה שונאים אותנו, מבקרים אותנו שלא בצדק, אבל כל פסיכולוג יגיד לך שאם אני מסוגל לסנוע אותך, זה סימן שאני מסוגל גם בבוא הזמן לאהוב אותך. כלומר, בסופו של דבר יש איזו מודעות, אולי בתת קרקעית, אבל היא קיימת, מודעות לכך שמה שמתרחש במדינת ישראל זה יצירת פרדיגמות חדשות, הן מבחינה מוסרית, הן מבחינה פוליטית, הן מבחינת הקדמה של האנושות, ולכן העולם כולו מתעניין. אנחנו לא צריכים להתיירא מזה שיש לנו אמירה משלנו, יש לנו מה ללמד את אומות העולם, גם בתחום של הדמוקרטיה, וגם בתחום של המוסר המדיני, וגם בכלל בתחום של המוסר הפרטי, ועוד ועוד.
הבנתי, תודה רבה הרב, אני יכולתי להמשיך לדבר איתך פה עוד שעה, אבל זמננו מוגבל, ותודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה רבה, שלום שלום.
תודה רבה צופים יקרים שהייתם איתנו, תוכלו למצוא אותנו כאן בערוץ טוב, בערוץ היוטיוב שלנו ובאתר האינטרנט שלנו. אתם מוזמנים לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, לחיצה קטנה על הקישור כאן למטה, ואתם מקבלים הודעה על כל התוכן שלנו מתי שיעלה לפני כולם. תודה רבה.